אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון לשעבר, עמוס גלעד, שלום.
שלום.
מה שלומך?
תודה.
אני דיברתי איתך כמה דקות לפני זה ושאלתי אותך מה יהיה הסוף. אתה יודע, אני מתחיל איתך ישר מהסוף, כי יושבים הרבה מאוד אזרחים בבית ואומרים, אוקיי, נמגר את החמאס, נהרוג את ראשי החמאס, מה הלאה?
אני קודם כל שמח שתניהו, ראש הממשלה, סוף סוף הסכים להרחיב את הממשלה ולכלול באנשים מנוסים. אני אסביר מדוע. אחרי הזוועות שאפילו דאש עוד מעט מחביר לעומתם שחמאס ביצע באזרחי ישראל, אזרחיות ישראל, הוא לא יכול להתקיים כגוף שלטוני או שכן לישראל, הוא חייב להיעלם. אבל עזה היא אזור מוכה, יש בה 2.17, כמעט 2.2 מיליון אנשים על שטח קטן, 364 או 365 קילומטר מרובעים, עניים מרודים, בלי תשתית כלכלית, עם בעיות קשות, ובסופו של דבר מישהו יצטרך לנהל את האוכלוסייה, יש שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות. אחת, שצהל ינהל אותה, וזה יכול להיות שזה ייפול על כתפי צהל, זה אסון. כמו שצהל חייב, הוא גוף שחייב להתכונן למלחמה, וגם ככה הוא שקוע בסדקים גדולים, כלומר בכוחות גדולים ביהודה ושומרון, וזה נטל עצום. שתיים, הרשות הפלסטינית, אני מכיר אותם, הייתי גם תאם פעולות בשטחי, והייתי גם אחרי על הערכת המודיעין, זה מה שנקרא אחת מחקר, ועוד תפקידים. הרשות הפלסטינית לא תבוא לעזה אם לא יוצא לה אופק מדיני. אופק מדיני זה לפחות שברמה עקרונית חותרים בתהליך מדיני לשתי מדינות לשני עמים.
אי אפשר להמם את זה?
לא.
כדי שבאמת יתפסו את המקום?
את העיקרון לא. ככה אני מכיר אותם. הם לא רוצים להסתבך להפוך לכוח עזר של צהל אחרי שאתה מבצע שם כיבוש, שמבחינתם אם הם באים אחרינו הם הופכים לכוח עזר, מיליציית עזר של ישראל, והם לא יבואו. מה עוד שבישראל עד עכשיו המדיניות הייתה של ראש הממשלה בעיקר להחזיק את חמאס מוחלש ומורתע, וכל הזמן הוא יתעצם, ולהתנפל על הרשות הפלסטינית ולהחליש אותה, כשהם היו השותפים שלנו לנושא הביטחון. הייתי אחראי גם על יהודה ושומרון וגם על עזה, והרשות הפלסטינית מבחינתנו ממלאת תפקיד חיוני בניהול תחומי חיים אזרחיים, וגם היו יכולות להם ביטחון, אבל אם אתה גם מקצץ להם מזכורות, וגם מקצץ להם משאבים, וגם קורא להם ארגון טרור, נגיד שמדובר בשר סמוטריץ', אני מבין מדוע הוא עושה את זה, כיוון שהוא
מדבר
רוצה...
מדבר על הבייס
לא,
שלו.
לא, 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 זה לא פוליטי, זה יותר מזה. הוא רוצה להכשיר את הקרקע לסיפוח מלא של יהודה ושומרון, והוא פועל בעניין הזה, ובניגוד לבן גביר, הוא איש עם יכולת ביצוע. והוא עושה את זה יום-יום. בקשה שיהיה דיון בכנסת, שיהיה דיון ציבורי, שיהיה דיון בממשלה, אחרת יהיה מצב בלתי הפיך. אנחנו בסוף נשלוט בשני המרחבים. לכן צריך להתכונן מה קורה ביום שאחרי. החמאס לא יכול להתקיים, כי החמאס זה שילוב של ארגון טרור קיצוני. תמיד הערכה שלי, גם במודיעין וגם כמתאם פעולות בשטחים, וגם אפילו במכון, שיש לנו חוקרים מצוינים שיודעים את זה, וגם במקומות אחרים, אני יודע, במערכת. בקיצור, החמאס זה ראשי תיבות של חרק המוקם האסלאמי, כלומר תנועת ההתנגדות האסלאמית. הם חלק מהאחים המוסלמים, חורטים על דגלם את השמדת ישראל ונחושים להשיג את זה. ולכן, אם אתה משלם להם, אתה קונה אותם בכסף, הם גם ממשל, לא אכפת להם לקבל ממך כסף, כל עוד שהם יכולים לפגוע. הפעולה הזאת, הפיגוע הרצחני הזה, המעשים המתואבים האלה נועדו כנראה, לפי הבנתי, לא ידיעתי, להציט את כל המזרח התיכון, להביא את חיזבאללה, את ערבי ישראל, את יהודה ושומרון, לערער אולי את המשטר בירדן. יש להם תפיסה מאוד כוללת, זאת פעולה מבחינת צבאית, צבאית רחבה, ומבחינת אכזריות היא מאוד מאוד דומה לדאש והפעולה עליה, כשאתה מנתח מעשה זוועה אחד אחרי השני. הם בזה נכשלים. ככל שאני מזהה כרגע, ערבי ישראל שומרים על איפוק מרשים, ביהודה ושומרון צהל מחזיק, מצליח לשלוט, ואולי גם אין להם נטייה להצטרף. החיזבאללה מאפשר לחמאס לתקוף אותנו, וגם הם בעצמם תוקפים, אבל לא נכנסים להתקפה מלאה, כי הם יודעים שהיכולות של צהל...
אנחנו נגיע לחיזבאללה עוד שנייה.
רגע, לא, אני מדבר כרגע על הפלסטינים. בקיצור, חזית רב-מימדית, מה שהרמטכ"ל התריע שנים, וזה היה נכון, לא שנים, מאז שהוא בכהונה וראש אמ"ן וכו', הדבר הזה לא מתממש, גם אם זה נראה שתוקפים אותנו מכמה חזיתות. זה לא מה שבראש של חמאס ו... וחיזבאללה ואיראן שיושבים כל הזמן ומתאמים תאומים אסטרטגיים, יש להם מנהיג בלבנון. ובקיצור, בראייה של חמאס זה נועד להביא לאסון הרבה יותר גדול, למרות שזה אסון נורא. אבל החמאס עצמו, מבחינת ישראל, לא יכול להתקיים כאישות. זה גם אישות ממשלית, גם אישות של טרור. הם לא יכולים להתקיים בסמוך לגבולנו.
תראה, אתה אומר פה דברים מאוד ברורים, אבל הדברים האלה נשמעים עכשיו, כשאנחנו מתחילים לנתח את מה שקרה, ומבינים בעצם שהמלחמה הזאת היא בעצם מלחמת דת. אם אתה רוצה.
לא, זה היה ברור למומחים ש...
לך זה היה ברור, לי זה היה ברור.
גם אני לא רוצה אף פעם לציין.
תראה, אני רוצה להגיד משהו.
בבקשה.
אני מראיין כאן כבר הרבה מאוד שנים, ויושבים פה כל מי שאתה לא רוצה, יושב כאן. וכשאני אמרתי מלחמת דת, אמרו לי, איך אתה אומר מלחמת דת? בעיקר אנשי השמאל. אמרו לי, תחזיר את השטחים, אנחנו נהיה במזרח תיכון חדש. ואני ניסיתי להסביר וגם להבין, כי אמרתי, אולי אני טועה. הרי בעצם אם זו מלחמת דת, זה שתיתן להם כסף, זה לא יעזור. זה שתבטיח להם הבטחות, זה לא יעזור, ויותר מזה, גם אם תבטיח להם מדינה, הם לא יסתפקו במדינה. הם
לא
רוצים...
חמאס, כן.
אני מדבר על החמאס, אבל אתה יודע, חלק מיהודה ושומרון זה גם כן חמאס.
תראה, בוא נגיד
לך... זה שישנם שם אחרים בסדר, אבל...
בוא נגיד לך משהו חד. לא צריך מידע מסווג להבין מי זה החמאס. השם שלהם, המלא אחר כמוקם האסלאמיה, תנועת ההתנגדות האסלאמית, שחורטת על דגלה השמדת ישראל. הם לעולם לא ירפו מהעניין הזה. הם לעולם לא יבואו למסע ומתן עם ישראל, וכל מה שקוראים תהד יהודנה על פי האסלאם, זה הפוגה, מה שקוראים מלחמת השחרור, כלומר, הפסקת אש חד צדדית, בסיס ההנחה שלהם שהם לא מספיק חזקים. אבל זה לעולם לא הסכם. זה לא הסכם איתנו, מעולם לא נחתם איתם שום הסכם, אתה לא יכול לחתום איתם שום הסכם. הם דתית, כצו דתי, כמו איראן, כמו חיזבאללה,
כן.
הם נחושים דבר אחד. לכן סונים פה משתפים פעולה עם שיעים, שישראל תיעלם כמדינה יהודית, דמוקרטית זה לא אכפת להם, אבל כמדינה יהודית היא צריכה להיעלם. שום דבר לא יתה אותם, זה ידוע לכל אחד. אתה רוצה הוכחות? א', אתה יכול לקרוא את הכתבים שלהם. הם לא מחישים את זה.
קראתי.
שתיים, החינוך שלהם מגן ילדים ועד זה, זה ככה. שלוש, הם ביצעו פה פיגועים נוראים לפני 20 שנה, ריסקו פה את מדינת ישראל. הסיבה שהם לא עושים את זה היום, הרי רק אחת, שהשבק והאמן ביחד עם צהל מסכלים. כל פעם יש איזו הודעה, דובר צהל יבשה, היום נעצרו 14 מבוקשים. כל המבוקשים האלה עם מטענים וכו', יכלו לגרום לאותו אסון שהיה לפני 20 שנה. הסיבה שזה לא קורה בתחומי מדינת ישראל, זה יכולות מודיעיניות מרשימות ביותר. אולי זה קשה לומר את זה על רקע מה שקרה, אבל עדיין היכולות האלה
עומדות. אנחנו נדבר גם על האידיעות המודיעיניות.
אבל סיכול מודיעיני, מבצעי, הוא לא מחליף את האידיאולוגיה שלהם.
ולפה רציתי להוביל אותך, לאידיאולוגיה. עכשיו בעצם, ברגע שאתה אומר, או הם
לא,
רואים...
זה לא רק אידיאולוגיה, זה גם מדיניות.
זה גם מדיניות שהיא נובעת מהאידיאולוגיה שלהם.
ברור.
אבל האידיאולוגיה שלהם בעצם אומרת, מה שאתה אומר, ואני חוזר על זה, מדינת ישראל אסור לה להתקיים. ובעצם מצאו פה פרטנר את איראן, שאומרת את אותו דבר. אבל אני רוצה להבין, השמאל הישראלי, האם הוא טעה בכך שהוא אמר שתי מדינות לשני עמים, שהרי...
זה לא השמאל אמר, זה ראש הממשלה אמר.
גם ראש הממשלה, ראשי הממשלה אמרו, אני רוצה להזכיר לך גם את קודמנו, והם אמרו, כן, ניתן להם שתי מדינות, זה יספק אותם. ואני שואל עכשיו, האם האידיאולוגיה של השמאל הישראלי, במחשבה שתיתן להם מדינה, היא מחשבה שיורדת מהפרק אצלהם? האם הם יכולים להבין שיש כאן איזושהי טעות, שהיא אולי טעות פטלית, לא, אפילו אני, במחשבה הזאת?
האמת שאני לא מתעניין באידיאולוגיה של השמאל,
לא,
כי הוא לא קיים.
אני מתעניין, כי השמאל...
אבל אני אגיד לך איפה שורש.
השמאל, השמאל אולי ישלוט כאן באיזה
לא,
יום.
לא, אבל שישלוט. אני לא פוליטי, זה לא מעניין אותי השמאל ימין.
לא, אני לא מדבר על פוליטיקה בכלל, אני מדבר
שורש,
על האידיאולוגיה.
שורש הרע התחיל בהסכמי אוסלו, למרות שאמרתי זה גם בזמן אמת, למרות שלא הייתי שותף להסכמים, כי מדרו את המודיעין מהעניין הזה. ערפאת רצה שלום של אמיצים, הוא קרא לזה, שהיה בנוי בין היתר על זכות השיבה. זכות השיבה זה נוסחה לפירוק ישראל.
ברור.
לא, לא היה ברור. חתמו איתו.
מי שלא הבין את זה...
שתיים עשו הסכם ביניים, שנועד לפתור תוך 5 שנים להיכנס הסכם קבע. זה הסכסוך החמור ביותר, האימות החמור ביותר, שקיים בעולם. פרט לזה, הערה חשובה, בכל העולם הערבי אתה לא תמצא אחים מוסלמים, הם כולם בבתי כלא. מדינות ערב לא מוכנות לסבול אותם.
מצרים להזכיר לך.
לא, הייתה, אבל הצבא סילק אותה.
הייתה, בדיוק.
רגע, מה שהיה זה היסטוריה. אני לא רוצה להיכנס לזה בקוצר זמן.
נכון.
אבל לא בשום מדינה ערבית לא מסכימה לזה. המקום היחיד שהאחים מוסלמים שולטים זה טורקיה, זאת מדינה אחרת שלא נדבר עליה עכשיו. וחמאסטן, זאת חמאסטן, זה ישות שכבר היה ברור שמנסים לנצל מועדים רגישים כמו סוכות, כי בסוכות הרגשות הדתיים משני הצדדים עולים. אני לא מדבר על ההיקף הזה שבוצע, כי זה הכינו את זה חודשים ארוכים. עכשיו, לגבי הרעיון של שתי מדינות, אתה חייב להגיע לאיזשהו תהליך מדיני, או לפחות אתה צריך לתת אופק, אבל מה שעושים אצלנו היום זה טעות חדשה. זה להכין את התשתית לסיפוח יהודה ושומרון, וזה יהיה אסון, כי אף אחד לא חושב מה המשמעויות. מי ינהל את הבריאות, את החינוך, את החיים של 2.8 מיליון אנשים? צהל, התאום פעולה בשטחים, המנהל האזרחי, לא יכול להפוך לממשל צבאי, כי אין לו משאבים.
תקן אותי אם אני טועה.
אז מי ינהל?
לא, יותר מזה אפילו.
עכשיו אנחנו נהפוך למדינה אחת, לכן צריך לחתור לפחות לתאריך.
שזה בדיוק השאלה, זאת תהיה מדינה כל תושביה,
יפה,
לא?
יפה, אז כרגע לפחות צריך לתת אופק מדיני, צריך לחזק את הרשות הפלסטינית, ואם אתה רוצה לא להישבת בעזה, שזה סיוט, זה סיוט ממש, וזה יהיה סיוט גם לזה נטל חומרי, תקציבי, משאבי, ביטחוני לצהל, אתה חייב למצוא רק את הרשות הפלסטינית. יש כמובן אפשרות שהמצרים ייכנסו. הם לעולם לא ייכנסו.
למה להם את הצרה הזאת?
לא, לא, זה לא רק למה. הם לא מוכנים להיכנס לעזה בשום צורה.
עשינו טעות במלחמת ששת הימים שלא אמרנו להם, קחו אותה חזרה.
בדיוק, הם מאוד שמחו שעשינו את הטעות הזאת.
כן, בדיעבד.
במזרח... לא, אני חושב שגם אפשר להבין את זה גם אז. אז שנכנסנו בששת הימים וכבשנו את רצועת עזה, היו בה 250,000, והיום 2.1 מיליון. רק תחשוב מה קרה שם. הם הבינו את זה, לכן הם ויתרו. המצרים הרי התעקשו איתנו לא על כל שעל, אלא על כל מילימטר, על עלה של דקל אדום. והם לא ויתרו על שום דבר, למעט עזה. כי הם ידעו שזה פצצת זמן.
תגיד, איראן הייתה מתואמת עם החמאס? כי אני שומע כל מיני ערכות סותרות, והיות ואני צופה גם בטלוויזיות הזרות, האמריקאית בעיקר, הרשתות חלוקות. אני חושב שגם בארץ יש חילוקי דעות, האם חמאס ואיראן היו מתואמות, תראה, אין ספק שהם קיבלו שם את כל הסיוע האפשרי, מנשק וכל מה שאתה רוצה. אבל האם היה תיאום מודיעיני ותיאום אסטרטגי יחד עם איראן?
לא, יש הבדל בין...
אני שואל גם וגם.
לא, אני חושב שהאיראנים הם לא מאחורי הפעולה הקונקרטית, כי החמאס פשוט לא סמכו עליהם, לא סמכו על אף אחד, והם רצו לשמור על סודיות כתנאי מפתח להצלחה. אבל החמאס היום והג'יהאד האיסלאמי בעזה הם חלק מציר הרשע שכולל את הג'יהאד האיסלאמי הקטנים יותר, את החמאס שזה ממשל ותנועה גדולה, את חיזבאלסטן, את המיליציות השיעיות בעיראק, את המיליציות השיעיות וחיזבאללה בסוריה, הם רוצים גם לערער את ירדן, הם כמובן באיראן עצמה שמפתחת יכולות של מרחבות בליסטיות על סף גרעין וכיוצא בזה, למעשה הקימו פה ציר רשע. אני לא בטוח שהאיראנים אפילו רוצים להיות חלק מתכנון קונקרטי, אבל אתה רואה פה שעובר ידע וכסף, כסף אנחנו יודעים, זה מאות מיליון, זה הרבה מאוד כסף, עוברים פה משאבים גדולים, עוברים פה, עובר ייעוץ, אבל לא התוכנית הקונקרטית, כי אם הם שותפים לתוכנית הקונקרטית, החמאס יכול לחשוב שהם, זה עוד ידלוף. פרט לזה, מי שמנהל את העניינים של החמאס בלבנון, הוא יריב של מי שעשה את הפיגוע הזה, יחיא סנוואר וסלאח ארורי, הם שני יריבים, והם גם הולכים להתמודד בבחירות פנימיות. לכן אני חושב שהתכנון הקונקרטי, מה שנקרא התרגום לכוחות ומשימות ולוחות זמנים, זה פה. התיאום האסטרטגי, המשאבי, התמיכה המוסרית וכיוצא בזה של איראן היא חשובה מאוד. לכן החמאס מבחינה זאת בעולם הערבי, התאפס עכשיו כארגון טרור מסוכן, ואני אומר שוב, בכל העולם הערבי אתה לא תמצא אחים מוסלמים אלא בבתי כלא.
שמע, מעניין מאוד מה שאתה אומר, אני ידעתי שאנחנו נגלוש לרזולוציה של, אבל השאלה אני שאלתי, אוקיי, הממשלה, ראש הממשלה, כולם אומרים המטרה שלנו עכשיו זה להשמיד את החמאס.
הם לא אומרים.
אומרים להשמיד את יכולות החמאס, אתה צודק.
להבדל.
אתה צודק, אתה צודק. ואני רוצה לשאול אותך, לגבי האנלוגיה, מה ההבדל בעצם? כן, שמעתי, האנלוגיה הזאת היא אנלוגיה אולי שאומרת, נגיע להסכם? הרי אתה לא יכול להגיע אתם להסכם. מה האנלוגיה אומרת להשמיד את יכולות החבאס? הרי את האידיאולוגיה אתה לא יכול להשמיד. מה תשמיד? את הנשק שלהם. אותם תהרוג. מה תעשה?
תראה, אתמול היו התבטאויות מאוד חשובות של ראש הממשלה, שר הביטחון, והשר החדש שיכנס היום אחר הצהריים, בני גנץ, שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל. הם אמרו דברים דומים. אבל כשאתה אומר מלחמה, צ'רצ'יל בזמנו, שכראש הממשלה מושפע, הכריז מלחמה על הנאצים והביס אותם. הוא אמר, עד התבוסה לא נרפה. ראש הממשלה, למרות שהוכרזה מלחמה, לא אומר את זה. בסופו של דבר, יש פה המון אילוצים שיכולים לקרות, מצב הומניטרי, הלחץ בינלאומי. בסופו של דבר, אבל מצד שני, אם אנחנו ניקשל בהבסתם המלאה שתובן לכל תושב במזרח התיכון.
זאת השאלה, מה זה הבסה?
המשמעות שהם כגורם שלטוני, גורם ממשלי, כגורם שקיים חוץ מבמחתרת בעזה, לא יכולים להתקיים. מה זה אומר?
להרוג את ראשי החמאס?
לא, זה ברור. זה אפילו מופיע בהצהרות הגלויות שדובר צהל הוציא, שכל פעיל חמאס בכיר...
אבל אחרי כל פעיל חמאס יקום, שאתה הורג, יקום...
לא, אתה שואל אותי שאלה, אני עונה כן. זה דובר צהל הודיע על זה. אבל מעבר לזה, גם אם אתה הורג להם מנהיגים, יש להם מחליפים, למרות שפעם היה ויכוח הזה, וראש שבק אז שהיה מצטיין, היום יש לי הסתייגויות ממנו, ראש שבק דיכטר אמר, יש מגבלות למספר האנשים המוכשרים שאתה יכול להצמיח כמנהיגים. להרוג בלי סוף אתה יכול, ולכן הסיכולים הממוקדים באינטיפאדה השנייה היו חשובים מאוד. אז זה סיכולים ממוקדים, זה תקיפות מאוד רחבות של חיל האוויר שפוגעות להם בתשתיות האמיתיות, והכשרת קרקע למהלך קרקעי זה או אחר, זה הממשלה, או ראש הממשלה, והשרים והשותפים החדשים, רמטכ"לים לשעבר, יצטרכו להחליט, כי יש פה הרבה סיכונים, גם צבאיים, אבל גם אזרחים. כלומר, כל מלחמה שאתה מפעיל צבא, זה אמצעי להשגת יעדים אסטרטגיים. מלחמת ששת הימים הייתה מבריקה מבחינה צבאית, ציינו מלחמת התשב, במלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור התחילה בהפתעה נוראה, וסיימנו בשלום עם הערבים, על בסיס ניצחון מוחץ של צהל, שהגיע ל-101 קילומטר מבירת מצרים קהיר, ו-40 קילומטר, אולי אפילו פחות, תלוי איך מודדים, מדמשק בירת סוריה. כאן אתה יכול להיכנס, זה כמו שאתה מכה בפוך, אתה חייב לעשות הערכה מיוחדת לגבי הצד האזרחי, כי 2.1 מיליון אנשים זה מסה שיש לה משמעות אסטרטגית.
שמעתי מאחד מהשרים שאמר משהו ככה בשקט, ואני קלטתי את זה, הוא אמר, אנחנו נגיע לכל אחד, אמרו את זה בעצם כולם, ושמתי לב שהוא אמר, הוא ענה לשאלה, אמרו לו, ואתה תגיע גם לקטר, הוא אמר, אנחנו לא מוצאים את זה מכלל אפשרות.
כן, אבל זה בדרך כלל מי שמדבר כך הוא לא איש ביטחון.
הוא לא איש ביטחון.
לא, בטוח. זה אנשים שמקשקשים את עצמם לדעת בהתפערויות. תראה, גולדה מאיר, עליה השלום.
לא, אבל תסביר לי למה מה שהוא אמר.
לא, אני אסביר. אחרי טבח מינכן, הורתה למוסד לפגוע.
והגיעו.
והגיעו לכולם. כולם אגב נהרגו.
נכון.
האחרון היה לי חסן סלאמה בינואר 79. נכון. כמה שנים, כי היה את בושיקי, כל הסיפור הזה. כשאתה רוצה להרוג מישהו ולחסל מישהו, כדאי שתחסל אותו קודם, ואחרי זה תודיע שהוא חוסל. ברגע שאתה מתפאר, כמו שאתה מתאר לי, זה ברור לי שזה לא איש ביטחון, אין לו צניות, אין לו ענווה, זה אל יתהלל החוגר כמפתח, זה התפארויות סרק שהן גם מזיקות, כי האנשים האלה רק ינקטו אמצעי ביטחון, וברור שהוא לא שייך למערכת ביטחון שיודעת, או קברניטי ביטחון רציניים, שיודעים שיש מגבלות לכוח. אם אתה תחליט עכשיו לחסל את כל המנהיגות, זה יכול להצליח, זה יכול לא. זה מאוד מסובך, זה לא פשוט.
כשראש הממשלה אומר, ראש הממשלה וחברי הקבינט שלו, גנץ ואחרים, אומרים, המלחמה הזאת תארך תקופה ארוכה מאוד. למה מתכוונים? חודשים? שנים?
תראה, זה תלוי בהם. זאת אומרת, אם צהל יקבל הוראה צבאית, לסלק באופן צבאי, לכבוש את עזה ולסלק את החמאס משם, זה יקרה. זה לא פשוט כמו שאני אומר, כן? אבל זה יקרה.
זה יקרה?
זה יקרה. ההנהגה הצבאית של חמאס, כן, אבל המחיר הוא כבד. יחד עם זאת, שאלה מה זה נקרא לחסל. אתה יכול לחסל אותם כארגון, אתה יכול לפגוע להם בתשתיות. גם לדוגמה, אם אתה מטיל מצור, זה אפקטיבי, עד שזה לא אפקטיבי. כלומר, היום פה, דווקא מול גוף כמו חמאס, מול עזה במיוחד, הרבה מאוד שיקולים מתערבבים של אזרחיים, צבאיים, אסטרטגיים, היחסים העולם הערבי, הדימוי שלך, מה ארצות הברית אומרת. אם ארצות הברית שולחת נושאת מטוסים או שתיים, על רקע המתקפה הרצחנית של החמאס, אז ברור שסוף סוף אולי השר שיקלי יבין שמה שהוא אמר לאמריקאים, mind your business, אנחנו זקוקים לארצות הברית, היא בעלת ברית. אבל ארצות הברית, הנשיא אמר אתמול, תשמרו על החוק הבינלאומי, הוא לא נתן הגדרות מדויקות. כלומר, זאת מערכה מאוד מסובכת, והשאלה, אני בטוח שיתכננו, האם צהל יצטרך להישאר שם או לא, אבל אתה לא יכול לסמוך שהמצרים ייכנסו, אני סומך עליהם שהם לא ייכנסו. כוח בינלאומי, מי יבוא לשם למקום מוקי הגורל הזה? והרשות הפלסטינית תבוא אם תיתן לה אופק מדיני. אופק מדיני זה בעיה פוליטית. אבל מנהיגות לא מסתדרת עם פוליטיקה עלובה. כל ההזיה הזאת שאתה יכול לספח את יהודה ושומרון, מה שלמעשה אמרו לראש הממשלה, ככה כתוב בספר של ברק רביד, שהשגריר פרידמן, שגריר ארצות הברית, די מיוחד כזה מוזר, הוא אישר לו בלי לשאול את הנשיא, והנשיא טראמפ ביטל את זה.
ואתה מאמין אומרת, לזה? זה לא כן, נשמע הגיוני.
אני מאמין לזה.
באמת?
כן. אני מאמין שרצו את הסיפוח, והייתה גם תחושה במנהיגי ההתיישבות, שזה כך. אני אישית מאמין, כן. לא אני אישית מאמין, זה לא קשור לאמונה. אני חושב שזה תיאור נכון, וזה חזר על עצמו בעוד כל מיני מקורות, אבל זה טירוף מערכות לעשות דבר כזה בלי לשקול אותו. אני תמיד מאמין בהפעלת כוח, אבל שפויה. מה זה שפויה? אחרי האינתיפאדה השנייה, יש צריך להרוג, לסלק את ערפאת, או לתפוס אותו במפקדה שלו? כן. אבל אחרי זה, שפנו אליי, שהייתי מתאם הרשות הפלסטינית, שהייתי אחראי על ערכת המודיעין, כערכת מחקר, תמיד אמרתי שערפאת הוא ראש נחש, וצריך לסלק אותו. אבל כשהם פנו אליי, אם אפשר לחדש את שיתוף הפעולה בשטח, אמרתי להם, הייתי ממש שמח, למרות שהעמדתי פנים שלו. מדוע? כי בסוף אתה צריך להיות חכם. אם אתה מסלק את הרשות הפלסטינית, תביא חלופה. אם החלופה זה צהל, זה נורא. גם ככה הנטל על צהל הוא קשה מאוד. הם עושים עבודה מדהימה, עבודה מעולה. הם חוסכים חיי אדם בהיקפים מדהימים. זאת אסטרטגיה מאוד מצליחה. אבל אין שום אסטרטגיה מדינית שאני רואה בשטח חוץ מסמוטריץ'. אני מקווה שזה ייבלם עכשיו. הרשות הפלסטינית, בין אם אתה אוהב אותם או לא אוהב אותם, הם יותר טובים מהחמאס, הם לפחות לא עוסקים בטרור פעיל.
מי זה הרשות הפלסטינית?
הרשות הפלסטינית...
לא, זאת שאלה... הרשות הפלסטינית היא בעצם גוף שבוא נגיד שולט על הכידונים של צהל.
לא.
זה לא? לא?
לא, לא נכון.
תסביר לי.
הוא לא שולט על הכידונים. קודם כל הוא יושב על המערכת האזרחית. שנית, בנו להם כוחות ביטחון. אבל אם אתה מקצץ לו את המשכורת, ובא השוטר מוחמד לאשתו ואומר לה, יא חדיג'ה...
בחמאס נותנים לי יותר.
לא, 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 זהו, חכה. מי היום את מסתדרת עם מחצית המשכורת? אז היא אומרת לו, מי אחראי לזה? היא אומר לה, היהודים. אבל אתה עובד איתם. אתה לא יכול למוטט מערכת ולדרוש ממנה. יש את ההתבטאויות המעצבנות המקוממות של אבו מאזן, שלפעמים נראה לי כבר שאיבד את שפיותו, על היטלר, התיאוריות שלו, אני רוצה לחזור, זה כל כך מגעיל. אבל בסוף אתה במזרח תיכון, זה סביבה קשה, אתה צריך לעבוד עם מי שאתה יכול. והיום, לכל מה שקורה ביהודה ושומרון, יש השלכות על ירדן. האם אפשר לתאר את הביטחון של ישראל, בלי העורף האסטרטגי של הממלכה השבית של ירדן? כשאני רואה שם הפגנות רחבות היקף, זה מאוד מרגיז אותי, אבל תמיד אני זוכר שמבחינה ביטחונית צבאית, הגבול הביטחוני שלנו בין ירדן לעיראק, כלומר יש לישראל עומק אסטרטגי עצום, זה כתוצאה מזה שהיחסים עם ירדן מנוהלים על ידי מערכת הביטחון בתבונה עילאית, והם סותרים את מה שנראה ברמה הציבורית.
אתה יודע שכל כך במה לשאול אותך, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אתה מוביל אותי כל פעם לכיוונים שכל כיוון הוא שעה של רעיון. בוא נדבר קצת על הצפון. הבנו את כל הבעיות, את הכל, הבנו אפילו את מקצתם, אבל בוא נדבר קצת על הצפון. מה השיקולים של נשיא סוריה לחבור עם איראן, כאשר הוא יודע שזה רק שאלה של זמן, אם הוא יתקוף אותנו, הוא ימות, הארמון שלו יארס, יש כאן שיקולים אולי לא לוגיים? מה בדיוק המשחק
לא,
שלו?
לא, לא, מאוד לוגיים. קודם כל הוא לא מתאים לתפקיד, אבא שלו לא חשב שהוא מתאים, פשוט הוא גם לא היה מתמנה.
ולכן הוא שלח אותו ללמוד רפואה.
כן, הוא אדם מוזר, אני לא רוצה עכשיו לסרטט את דמותו המוזרה. אבל מי שהיה צריך להחליף את אסד, זה הבן הבכור באסל, אבל הוא דהר לתוך קיר במהירות של 300 קמ"ש ולא חזר יותר. השנייה מאוד רצינית זה אחות בושרה, שהיא אישה, אז היא לא יכולה להיות נשיאה. ואז נשאר הוא, הוא ברת מחדל. עכשיו הוא, לדעתי מה שקרה לו, הוא כמעט איבד את סוריה. הוא איבד את סוריה, ואז הוא פנה לשני שותפים לעזרה. לא, לא, דאש היה נגדו.
לא, דאש אחר
כן,
כך.
כן, כן, אני לא נכנס לפירוט בגלל זמן. הוא פנה לשני שותפים, לרוסים ולאיראנים.
כן.
הרוסים, כרגיל, עשו תיהורי שטח על בסיס פוליגונים, כלומר, הם מסרטטים אזורים ומחסלים אותם. והאיראנים, הם רוצים עכשיו את המחיר, הם מאוד עזרו לו יחד עם החיזבאללה. הם אומרים לו, תן לנו תמורה. התמורה היא, תן לנו להפוך את סוריה לחזית נגד ישראל. לכן, על פי מקורות זרים, ישראל קיבלה פה החלטה מאוד חשובה, מה שנקרא מבא, מערכה בין המערכות, וצריך להעביר על בסיס מודיעין מדויק, עושה שם שמות בתוכנית האיראנית המקורית, למרות שהם מצליחים באופן חלקי. עכשיו, אסד זה כאילו בן אדם, אתה מעולם העסקי שאיבד את נכסיו, הוא מה שנקרא בארצות הברית צ'פטר 11, והוא פנה לנושים ומלווים, ומי שהמלווים האלה, אחד מהם זה הרוסים, שהם רצו בסיסים עצמאיים וקיבלו, יש להם עכשיו, כרגע, למרות אוקראינה, שני בסיסים שהם מעשה שייכים לרוסיה, אווירי וימי, והבסיס, הדבר השני זה האיראנים, הם בכלל רוצים להשתלט על סוריה. עכשיו, בשאר אסד הוא חלש, זה לא שהוא לא מבין כמו אבא שלו, אצל אבא שלו, אף חיזבאלאי ואיראני לא היה נכנס לתחומי סוריה, וגם לא ביקר אצלו בקרדחה, שזה עיר הולדתו. זה איש אחר, הוא פועל מחולשה, הוא חייב להם. עכשיו, הוא לא תוקף אותנו, אלא התקפות האלה זה מתאפשרות, על ידי זה שיש שם וקום, והפלסטינים נכנסים, בחסות האיראני והמיליציות השיעיות, וזה מה שקורה. זה לא אסד תוקף אותך, אבל אסד אפילו ביחידות העילית של הצבא הסורי, אתה מוצא את האיראנים חודרים לשם לעומק. זאת המציאות. למעשה החלום של איראן, ואנחנו מפריעים לו בזה, הוא להפוך את... כדי, החזון שלהם זה להרוס את ישראל בכמה דרכים. קודם כל לפתח נשק גרעיני יום אחד,
סוריה.
בליסטי, אבל לפתח ציר רשע.
כן.
והיום יש לך את החמאסטן, כל עוד שהם קיימים, חיזבאלסטן, שזה ישות הרבה יותר חזקה מהרפובליקה של לבנון, עם 150 אלף רקטות, זה היקפים עצומים. יש לך את עיראק, סוריה דיברנו, ואת איראן עצמה.
טוב. אני רוצה להמשיך ברשותך שוב בגזרה הצפונית. איך אתה חושב, האיראנים חושבים, כי הרי חיזבאללה זה איראן, איך האיראנים חושבים שהם יכולים לקדם את המטרות שלהם אם הם לא יצטרפו למלחמה עכשיו, מצד אחד. מצד שני, מגיע עם אמירה, הנשיא האמריקאי ואומר להם, don't. והדונט הזה בעצם אומר, אם אתם תנסו ליצור כאן איזשהו מרחב שתוכלו לתקוף את ישראל, אנחנו נהיה כאן ונעזור לישראלים. איך האיראנים בתוך הסיפור הזה מסתדרים כאשר הם כבר בלבנון שולטים, שולטים גם בסוריה, והנה מגיעים אמריקאים ומפרים לנו לכל התוכנית?
לא בדיוק, התפיסה שלהם נשענת על לוחות זמנים ארוכים. קודם כל, החזון שלהם לא משתנה להרוס את ישראל. שתיים, התרגום
לשאלה... אתה אומר, האמריקאים יעזבו ביום אחד.
לא, 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 רגע, עזוב את האמריקאים, תכף נדבר עליהם. הם אומרים כך, בוא נשווה איפה היינו כשהרפובליקה האסלאמית נוסדה, ואיפה אנחנו היום. אנחנו על סף גרעין, אנחנו עוצרים על סמך הבנות עם ארצות הברית. ארצות הברית הגיעה איתם להבנות בעל פה. הם עצרו על קף של 60% ההשערה, זה שבועיים לפני אורניום 90% ושנה, שנתיים לפני נשק. בתמורה הם מקבלים יד חופשית לפתח מטוסים ללא טייס, לא היה להם בהתחלה חמושים ומודיעין ואחרים, וטילים ורקטות וטילי שיעות וכיוצא בזה, ומאפשרים לרוסים לתקוף עם מטוסים ללא טייס איראנים את האירופאים שהם אוקראינים במקרה הזה, כדי זאת מין מעבדת ניסויים. אחר כך חיזבאלסטן השתלטה על חלק גדול מלבנון. אז הם אומרים, רגע, מה, אנחנו לא ממהרים, יש פה הישג יוצא דופן של חמאס, בוא נראה איך הישראלים מתמודדים. ובבוא היום, אנחנו ננצל את זה. עכשיו, הם כבר פרסו, זה ידוע, זה מפורסם גם בתקשורת, כוחות רדואן קוראים לזה לאורך הגבול, והם גם מכינים את הרקטות, וגם מטוסים ללא טייס, ומקבלים תמיכה מאיראן. תפיסת הזמן שלהם היא שונה. אם, לו, החמאס היה מצליח עכשיו להציט את הרחוב הערבי הישראלי, את יהודה ושומרון, וישראל אתה נראה את עולה בלהבות, שזה נראה לי מה שהחמאס רצה, הוא לא ניצל את כל, את כל היכולות של הנשק כפי שניתן לנתח אותם עד עכשיו, שהם הכניסו לישראל, אז הם היו מצטרפים, אם לא, הם יכולים גם להצטרף בעוד שנתיים. על פי תפיסת הזמן שלהם, הזמן משחק לרעת ישראל.
עכשיו אני רוצה לשאול, מחר אומרים לך, תבוא תייעץ לנו. מה אתה מייעץ להם?
למי?
לממשלה עכשיו שקיימת.
מה, אני מייעץ להם?
כן.
חייבים להוטט את החמאס, חייבים לחדש את התהליך המדיני עם הפלסטינים בחסות ארצות הברית.
עם הבטחה למדינה? עם הבטחה למדינה?
לפחות אופק. צריכים לשקם ולדאוג שהיחסים שלנו לא יידרדרו עם מדינות ערב. אנשים פה לא מבינים כמה השלום הזה במיוחד עם מצרים הוא חשוב. מצרים זה הייתה אויבת גרועה מאוד של ישראל. יש שם הלכי רוח קשים. למשל רעיון להעביר להם פלסטינים יכול לגרום לנו נזק עצום, לא רוצה לפרט. במצרים הייתי מאוד מושקע בזה תקופה ארוכה. הצבא המצרי הוא גדול, יכול להפוך לאיום שוב. אבל השלום עם מצרים זה אבן... אבן ראשה בכל העוצמה האסטרטגית שלנו כאן, וגם בלעדי השלום איתם לא היה מתרחב השלום. הייתי גם מנסה להגיע לשלום עם סעודיה, אבל בלי לתת להם יכולת ההשערה הגרעינית, כי אז ייפתח פה מירוץ חימוש גרעיני, בסדר, אבל זה אתה שואל אותי מה הייתי עושה.
לא, לא.
זה מיד מה שהייתי עושה.
נותן להם אפשרות
לסעודים. לא, בשום אופן לא, ולא צריך לתת להם. זאת מדיניות. אבל אני לא יודע אם נתניהו, כמה זמן יש לו... להשקיע באמת, עבודה בתור ראש ממשלה זה 24-7, יותר. זה באמת אחד התפקידים המדהימים בעולם ואחד הקשים.
אתה רוצה להיכנס לפוליטיקה?
לא.
יציעו לך?
לא, לא יציעו לי ואני לא רוצה.
ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ראש אגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון לשעבר, עמוס גלעד, תודה.
תודה לך, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.